שלום למאזינות, למאזינים. אנחנו בעונה חדשה של הפודקאסט לענייני משפחה מבית המדרש במגדל עוז. אני כרמית פיינטוך. אני רמית הרבה שנים בבית המדרש ורבנית קהילת אילנה דחיה בירושלים. פה איתכם בנושאים חדשים שקשורים לשנה הזאת וקשורים בכלל לענייני משפחה. אז שלום, שלום לרבנית שיראל שמואל זרובניק. שאנחנו מכירות הרבה הרבה שנים, וזה נורא נורא משמח שבאת, ובואי תגידי על עצמך, נתחיל ככה.
אז שלום לרבנית כרמית, שבאמת, כמו שאמרת, אנחנו מכירות הרבה שנים, שהשנה הראשונה שלנו בבית מדרש הייתה משותפת, אני בתור תלמידה צעירה צעירה בלפני, ואת כבר הגעת לפה לפניי. אז אני שיראל, נשואה לאסף, יש לנו 4 ילדים, גדולה בכיתה ה' והקטן בן 2, זהו, ואני רמת פה בבית מדרש, זאת השנה החמישית שאני פה, לפני זה לימדתי בבאר, באשדוד, הייתי רמת שם, ולפני זה הייתי מלווה פה כמה שנים יפות, ולפני זה הייתי גם תלמידה פה, הייתי גם מורה חיילת, כל מיני דברים עשיתי קודם.
יש לך הרבה הרבה שנות בית המדרש במגדל עוז, במובן הזה את באמת מקומית מאוד מאוד, וזה מרגש ככה באמת לראות את כל הצמיחה ולהפוך לקולגה, אז באמת יש בזה התרגשות בפני עצמה, ואנחנו הולכות לדבר היום על התפתחות מקצועית ואישית בתוך משפחה. שכבר בכותרת שנתנו הפעם, יש משהו קצת אולי אפילו שמעורר שאלה. כי התרבות שאנחנו חיות בה מספרת לנו כל הזמן שבתוך משפחה יש המון 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 מחויבויות, יש עבודה ויש פרנסה, כמובן, לפעמים ביחד, לפעמים לא ביחד, ויש טיפול בילדים, ויש המון 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 דברים. אבל השאלה ההתפתחותית הרבה פעמים תחכה לשנים שהילדים יגדלו, שתהיה אולי רווחה כלכלית יותר גדולה, וחיי משפחה בעצם קצת מונעים התפתחות. ולכן הנושא הזה, אני חושבת, נורא נורא מעניין. אז בואי תגידי קצת ככה, תגיבי לזה.
באמת מה שאת אומרת הוא נכון, נכון? כאילו החיים נורא נורא עמוסים. בטח השנה האחרונה עמוסה אפילו יותר מהרגיל, ואפילו כל מה שקורה סביבנו. ועם זאת, אני חושבת שלפחות בחוויה שלי אי אפשר בלי התפתחות. זאת אומרת, כאילו אם אני הייתי מתחתנת, יולדת, ואז, לא יודעת, נשארת באיזה מצב סטטי כזה של מה שהיה לי כשילדתי, שזה היה שנה ראשונה של תואר שני, אז זה היה נורא מגביל אותי, זה היה גם גורם לאיזושהי תחושה של, שברור שלידה והורות וזוגיות משנה חיים, בסדר? כאילו ברור, השתניתי ואני, נוספו לי דברים נוספים בחיים, אבל אני מאוד רציתי להמשיך להתפתח, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה לימודית. זאת אומרת, כאילו לא הרגשתי שלידה היא סיבה להפסיק לחלום חלומות, או להפסיק לחלום חלומות שהם לא רק לגדל את המשפחה שלי, שזה בהחלט חלום גדול בפני עצמו.
וגם התפתחות. זאת רגע נגיד, עוד רגע נצלול לשאלה איך עושים את זה. בתוך התנאים המסובכים האלה, אבל נגיד גם שההתקיימות של המשפחה היא מפתחת אותנו לא מעט. זאת אומרת, גם שאלות של זוגיות, גם שאלות של הורות, הן לא רק חשובות, אלא הן גם, נכון? אנחנו משתדלות להפוך להיות נשים ואנשים יותר טובים, כאילו יש כל מיני דברים. מביאות הרבה אתגרים. אז גם זה כמובן נמצא.
בוודאי. בוודאי שזה נמצא. התפתחות היא, כן, שלב חדש של החיים שהוא מפתח והוא מביא איתו דברים נוספים, וזה ברור שגם לבן אדם שאני התפתחתי בתור בת זוג, בתור אימא. אבל אני, כאילו כשניסחתי את זה קודם, כאילו חשבתי על דווקא על משהו מחוץ לחיי משפחה הפשוטים והברורים, כי שם זה, אולי הנחתי את זה כהנחת יסוד שלא אמרנו אותה, שזה ברור שהתפתחתי כאדם, אם זה פיתוח אפילו של סבלנות. ושל החלה, ושל כל כך הרבה דברים שכאילו קצרה היריעה מלהסביר מה הורות וזוגיות מפתחים אצלנו.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. ויכול להיות גם, שוב, אנחנו תכף נדבר באמת על רובד החלומות, או עוד החלומות שיש לנו בחיינו. אני תמיד שואלת את עצמי, אבל האם ההתפתחויות שקורות לנו בבית משפיעות על החלומות שלנו, ועל מי שאנחנו בכלל? כאילו, מה קורה לי כשאני לומדת פתאום לימודים כאימא? יש צדקות? צדדים שנכון גם התרבות מספרת לנו שטפשת הריון וטפשת זה וזה, והמוח לא חד כמו שזה מצד אחד, ומצד שני, בחוכמה אחרת, אנחנו נשים יותר מפותחות, שזה מעניין.
נכון.
כן, אבל אנחנו חוזרות לקו הזה של השאלה, באמת איך להמשיך לחלום חלומות בלי להתייאש מהאומסים ומהשאלות של הבית.
אז אני חושבת שהדבר הראשון הוא, זה ברור, נכון? שצריך לבחור בן זוג או בת זוג, שתומכים בדבר הזה, ואני אגיד שאני לא חושבת שזאת שיחה שניהלנו לפני שהתחתנו, מה אנחנו נעשה, ואיך אנחנו נתפתח מקצועית ורוחנית, וכל מיני דברים כאלה. התחתנו צעירים, היינו בני 23, אני הייתי פה תלמידה צעירה בשנה ד', הייתי בשנה האחרונה שלי בתואר בהרצוג, ותכננתי להיות מורה, שזה דבר גדול בעיניי, להיות מורה כל הזמן, באמת מאז שהייתי בתיכון חלמתי להיות מחנכת, לעסוק בחינוך, וזה מה שרציתי לעשות, וזה בעצם מה שאני עושה. אני עוסקת בחינוך, ברוך השם. אבל באמת לא חשבנו או לא תכננו מראש איך כל אחד מאיתנו יתפתח, ואיך כשיהיו לנו ילדים עדיין נוכל ללמוד עוד תואר, או להתקדם בעבודה, או לבחור עבודה שהיא משמעותית, או שהיא מצריכה מהשני משהו. זאת אומרת, כאילו התחתנו צעירים, תמימים וחמודים.
כמו רבים מאיתנו, לא יודעת אם זה יותר טוב התמימות או פחות, אבל זה מה שהרבה פעמים קורה בתחילת החיים. אני חושבת שגם נורא נורא קשה לשער איזה אתגרים יהיו לנו. בסדר, זה הנורמלי. מה שאני שומעת, אתה אומרת ש צריך שניים לדבר הזה, ולא אמרת, אבל זה מובלע, אני חושבת בדברים שלך, שבסוף זה גם זה הרבה הרבה מאמץ. כאילו לא אמרת את זה, אבל בעצם זה לא להיות על זרי דפנה, אלא לשאול את עצמי כל הזמן, או אחד מאיתנו שישאל כל הזמן מה עוד, והשני יגבה אותו. אז בואי תספרי קצת באמת ככה את סיפור חייכם, שאחר כך ננסה לחלץ ממנו תובנות כלליות יותר.
אוקיי. קודם כל, אנחנו צעירים. סיפור חיינו עוד ממש בתחילת דרכו. אבל באמת, כמו שאמרתי, הייתי פה תלמידה בשנה ד' כשהתחתנו, ובעצם גם במקביל סיימתי את התואר שלי בהרצוג, התלבטתי מה לעשות הלאה. ובעיקר, לא רציתי עדיין לעזוב את בית המדרש. רציתי להישאר פה, רציתי להמשיך להיות קשורה, אז נשארתי עוד שנה להיות מלווה, ובמקביל התחלתי תואר שני בחינוך במרכז מלטון, באוניברסיטה העברית, ואחרי שסיימתי את התואר, אז שנתיים אחרי זה, בעצם הצטרפתי, אז קראו לזה התוכנית המתקדמת, היום זה הכולל, כולל עיון של בית המדרש, ולמדתי שם שנה מאוד יפה ומאוד טובה.
כלומר, את לא מפסיקה ללמוד. את
נכון,
לא מפסיקה ללמוד.
כל הזמן המשכתי ללמוד, וגם לא אמרתי, אבל תואר שני זה דבר יקר. זאת אומרת, אני מניחה שהשומעות יודעות את זה. אבל מה שומעים? אבל תואר שני זה דבר יקר, ובתור זוג צעיר, קודם כל גרנו בבית המדרש, ב-500 בפנימיות, ושילמנו שכר דירה מאוד 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 נמוך, וכך יכולנו באמת לעמוד בזה, גם היו לי חסכונות, גם מלפני שהתחתנו, אבל זאת אומרת, אני לא בטוחה היום שזאת הייתה החלטה כלכלית מאוד חכמה. זה שוב נבע מאיזה תמימות, מאיזה צעירות אולי אפילו, שלשלם על תואר שני במשך שנתיים, וזה היה מאוד טבעי ומאוד ברור שאני רוצה להתקדם. זה עדיין לא חשבתי מה אני אהיה הלאה, זאת אומרת, רציתי להיות מורה, אבל עוד לא רציתי לצאת מבית המדרש, רציתי להמשיך ללמוד, עוד לא הרגשתי בשאלה לצאת לשטח לגמרי.
אני חושבת אבל שהיציאה לאוניברסיטה היא כן יציאה מבית המדרש, שאת עושה אותה, והיא אפילו יקרה כמו שאת אומרת, ואני שומעת פה בעצם, אולי עוד לא במודעות שלכם בגיל ההוא, אבל אני שומעת פה איזה קו שאומר, אני בהתפתחות, והמשאבים, כל מיני סוגים של משאבים, זה זמן, זה כסף, זה כוחות, משהו בסדרי העדיפויות של הבית, כנראה, בין אם במודע ובין אם פחות, הוא אומר התפתחות. את כבר יכולת להיות מורה, כבר יכולת... גם האמירה, אני לא רוצה לעזוב את בית המדרש, אני כמובן מאמינה לך, אבל יש בה משהו שהוא... למה את לא רוצה לעזוב את בית המדרש? כי את רוצה להמשיך כנראה איזושהי התפתחות רוחנית. כאילו את אומרת את זה, זה לא תקיעות.
נכון, אני לא חושבת שהייתי תקועה בבית המדרש. אני חושבת שבאמת הרגשתי שהגעתי לבית המדרש, אבל זה אולי לשיחה אחרת, שנפתח בפניי עולם שלא הכרתי, עולם של לימוד, עומק, המון דברים שקיימים בבית המדרש, ולא הייתי מוכנה עדיין לוותר על הטוטליות שלהם. זאת אומרת, אהבתי להיות מלווה, זה אולי שמע משוגע, אבל אהבתי להיות כל שבת שנייה בבית המדרש. אהבתי להיות בטיש, אהבתי לשבת בפגש ולשמוע את אותם הדברים בעוד שנה מפרספקטיבה חדשה שלי, וזה באמת אולי לשיחה אחרת, אבל הרגשתי שאני ממשיכה להתפתח מזה וממשיכה לגדול. זהו, ושסיימתי את התואר, כבר הייתי אימא, שזה אני גם אגיד בסוגריים שהתואר הזה התאפשר בזכות תמיכה מאוד גדולה גם של ההורים שלנו. הייתה תורנות, ימי שני, שבוע אחד הורים שלי באו ואספו את הללי, שבוע השני הורים שאסף היו אחראים על הללי, והם שמרו עליה עד 8 בערב. זאת אומרת, מסוף המעון, ב-4, אני הייתי חוזרת מאוחר מאוד מהאוניברסיטה, כשהיא רק נולדה היא באה איתי, תמיד צוחקת שיש לה סמסטר. בעברית כבר רשום לה בתואר שני, אבל שנה אחרי זה היא כבר הייתה גדולה יותר ונשארה במעון. ואז אחרי התואר, עדיין, לא יודעת, אולי כבר כן הייתי תקועה, לא הרגשתי אז תקועה. אולי בדיעבד צריך להסתכל על הדברים. אבל נפתח המחזור השני של התוכנית המתקדמת, שהיום קרויה הכולל, כולל עיון, והצטרפתי לשנה השנייה של התוכנית. הצטרפתי ולמדתי והייתה שנה יפה. של עוד לימוד בעיון וחברות חדשות שפגשתי בבית המדרש. ובאמצע השנה הזו, אני ממש זוכרת את זה, את הלילה הזה, הבנות היו אצלי בחוג, בבית, עד חצות, עד מאוחר כזה וזה, הקבוצה שליוויתי, ואני מקבלת הודעה מאחותי, שהיא בוגרת של מדרשת באר בירוחם, והיא כותבת לי, תמי פותחת מדרשה חדשה באשדוד, היא שלחה קודם כל מייל לבוגרות, מי מכירה את הרמית המקימה שלנו? את. כאילו אחותי כותבת לי, זאת את.
וואו.
אמרתי לה, היי, אנחנו בנות 25, מה זה זאת את? זה ממש לא אני, אני גרה בגוש עציון, אני גרה במגדל עוז, יש לי תינוקת בת שנה וחצי, כאילו, מה פתאום?
תמי זאת הרבנית תמר ביטון?
כן,
רק ככה לצורך.
כן, בוודאי.
כן. וואו, איזה אחות חדה וחריפה יש לך.
זה נכון.
וגם אוהבת ומפרגנת.
כן, בהחלט, אחותי אין כמוה. ואסף ישן, כי השעה הייתה חצות, והסתכלתי על המייל הזה, אמרתי, עכשיו אני כותבת קורות חיים. לא היו לי קורות חיים, כי נשארתי בבית המדרש. סתם, היו לי קורות חיים, כי עבדתי בקיץ, בקיצים, הייתי עובדת בכל מיני דברים נוספים בשביל פרנסה, ושיפצתי את קורות החיים, כי זה היה כאילו אמצע שנה, אז הוספתי כאילו גם שאני גם לומדת בכולל, בתוכנית המתקדמת, זה בעצם מה שאני צריך להוסיף, ובאחת בלילה שלחתי קורות חיים.
תכניסי אותנו רגע לרגעים האלה בתוכך, שאחותך יודעת כבר משהו, היא שולחת את זה, היא לא שואלת, היא כאילו יודעת שזאת את, וגם את יודעת שיש סיכוי שזו את.
אני לא חושבת שידעתי. אני חושבת שחשבתי לעצמי, זה כל כך משוגע. מה זה אני חושבת? אני זוכרת את עצמי, חושבת, זה כל כך משוגע, וזה כל כך לא באמת רלוונטי, שאת צריכה לעשות את זה בלילה, שאת קצת לא בשפיות. כאילו תעשי את זה עכשיו, כי בבוקר, כשתחשבי, כשתהי רציונלית, כשתחשבי איפה זה אשדוד בכלל, כאילו...
על המפה.
על המפה, מעולם, אני באמת לא חושבת שהייתי... באשדוד, זאת אומרת, הורים שלי טוענים שהם היו לוקחים אותנו שם לים, שהיינו קטנים. לא זוכרת את זה. ואמרתי, יאללה, אני שולחת עכשיו, כי בבוקר אני אחשוב. ולפעמים אני לא רוצה לחשוב.
כלומר, משהו, אבל משהו לוקח אותך, ואומר לך, כמה שזה משוגע, אני בכל זאת, כלומר, יכולת גם ללכת לישון. יכולת לפתור את עצמך באיזה מין לא שייך. אנחנו פה, איפה זה אשדוד, מה זה להקים מדרשה בגיל 25, לא רלוונטי. עברי יאללה, תלכי לישון.
קמתי בבוקר, כתבתי לאחותי, תגידי לתמי, לרבנית תמר, ששלחתי. זהו, קמנו בבוקר והודעתי לאסף ששלחתי קורות חיים באחת בלילה. כן, הערתי אותו גם בלילה, אבל בואו, הוא לא באמת זכר את זה. אז הזכרתי לו את הבשורה שהוא קיבל בלילה. ואני כן אגיד שבשנה הזו, זה כבר היה לקראת פורים, אם אני לא טועה, של השנה הזו. וכן, החלטנו שאנחנו מתקדמים. זאת אומרת, אני הרגשתי שמיציתי להיות מלווה בבית המדרש. היה לי באמת ממש ממש טוב ומפתח, אבל הרגשנו שדי. הגיע הזמן להתקדם, לעשות משהו אחר. וגם זה בעצם הייתה אמורה להיות השנה השנייה של התוכנית שהייתי בה. אז כאילו זה היה גם סוף התוכנית. לא הייתה אופציה להישאר לעוד שנה, וכבר הייתי עם תואר שני, ועם ילדה. כאילו, הגיע הזמן לזוז.
אבל שירל, הגיע הזמן כאילו לזוז ודאי, אבל באמת אולי לממש את החלום הישן שלך, של להיות מורה. ובמקום זה, את הולכת אמנם להיות מורה, אבל את הולכת לא לחלום הקודם, אלא לחלום הבא. כלומר, נרקם פה חלום חדש. תספרי קצת על המעבר, כי זה מעבר לא רק שלך. זה לא רק מקום עבודה, זה גם מקום מגורים, וזה הוויה שלמה.
נכון. אז נעשה פאסט פורוורד שהתקבלתי. ברוך השם, באמת, אני עד היום חושבת שהם היו קצת משוגעים. הצוות שקיבל אותי, עד שהגעתי כבר הייתי בת 26. אבל באמת הייתי ילדונת, בת 25, עם ילדה. עד שהגענו לשם גם הדר כבר היה בדרך, כשעברנו. והגענו לנו לאשדוד. אני כן אספר שכשהחלטנו, היינו בכיוון חיובי, זאת אומרת, אסף לגמרי היה שם וגיבה אותי ואמר, יאללה, זאת ההזדמנות שלך. זאת ההזדמנות שלך כאילו לעשות משהו גדול ולהיות מורה כאילו במקום משמעותי ולהיות רמית. בעצם זה היה גם קצת לנהל שלוחה, כאילו לגמרי על כל המשמעויות של זה, להיות אשת הצוות שבשטח, בעוד רוב הצוות היה בירוחם. ופשוט נסענו לאשדוד יום שישי אחד, הסתכלנו סביבנו על איפה שהמדרשה תהיה, היא עוד לא הייתה. הרבנית אמר, נתנה לנו כתובת, הסתכלנו על מקיף בית, אמרו לנו שם זה יהיה, שיחקנו על הלילית גלשה במגלצ'ות, שמול איפה שהמדרשה תוקם, והתקשרתי אליה ואמרתי, טוב, יאללה, אנחנו באים, זאת הזדמנות. ממש הרגשנו שזאת איזו הזדמנות שנקראת בדרכי, שלא תכננתי אותה, באמת, באמת הייתי שמחה מאוד להתראיין לבתי ספר וללמד באמת, אני חושבת שזה...
אז אני רגע רגע על המילה הזדמנות, כי אני חושבת שהיא גם נושאת בתוכה איזושהי המשגה לסיפור שלנו. לנצל הזדמנות שקיימת, כלומר, יש משהו קשוב בפנימיות שלי, וגם בפנימיות שלך, כלומר, וגם של אסף, הוא הולך איתך עם זה, להכיר בהזדמנות, כלומר, לא ללכת על הנוחות, הנוח הוא להמשיך לגור בסביבות גוש עציון ירושלים, וללכת לבית ספר שאת מכירה יותר או פחות, אבל הוא לא מעבר למה שחשבת, ובכל זאת אתם קשובים וגם מוכנים להשתגע עם שני קטנטנים, ללכת למקום לא מוכר, לא ידוע, כי יש פה הזדמנות. אז תגידי משהו על ההזדמנות הזאת.
באמת זאת הזדמנות עד היום. קודם כל זה בער. אני חייבת להם הרבה תודה והרבה טובה על הרבה דברים שקרו לי שם, אבל זה המקום שנהייתי מורה. זאת אומרת, כאילו אם הלילי הפכה אותי לאימא, מדרשת בער הפכו אותי למורה. ממש, כאילו, קודם כל נתנו בי אמון מוחלט. ניהלתי שלוחה של מדרשה, הרבנית תמר נתנה בי את כל האמון, שאני יכולה לעשות את זה גם כל שאר הצוות שם, שליוו אותי בהתחלה, אורי אופרן והרבנית שלומית פלינט, שממש היו ככה, הגב התומך שגם הגיע כל הזמן ללמד, והיו איתי בקשר יומיומי, ממש נתנו לי את התחושה שאני מסוגלת לזה, ואני לא הייתי בטוחה שאני מסוגלת לזה, זאת אומרת, באמת הרגשתי מאוד מאוד צעירה, גם באמת הייתי מאוד מאוד צעירה, אבל אני חושבת שעם הגיבוי, וגם בבית המדרש שלנו, נתנו לי גיבוי, כאילו התלהבו והתרגשו איתי והמשיכו גם הרב מאיר הגיע בשנה הראשונה ללמד שיעור באשדוד, כי ביקשתי ממנו לבוא, והרבנית דינה באה לבקר חיילות באזור של אשדוד, אז היא גם באה לבקר אותי בתור בוגרת במדרשת באר, וכאילו ממש הייתה תחושה שיש לי גב. זאת אומרת, לא הרגשתי שאני עושה את זה לבד. צוות של באר תמך בי מאוד, וגם הבית, כאילו בית המדרש, ובטח ברור, שוב, גם ההורים שלנו שתמכו ועזרו, וזה תפקיד, זה היה אינטנסיבי מאוד. בעיקר עברנו לדירה חדשה, בעיר חדשה, שכאמור לא דרכתי בה קודם. חיפשנו דירות בחום של יולי-אוגוסט, וההגדרה היחידה שלנו הייתה לגור 20 דקות הליכה מהמדרשה. מצאנו את עצמנו בשכונה מדהימה, כאילו היום אני יודעת להגיד גם הרבה דברים שהעיר אשדוד נתנה לי, לא רק מדרשת באר, אבל פשוט גרנו ברוב הוו באשדוד, לבד, כאילו, עם עצמנו.
אני אגיד כמה דברים ככה מהקשבה לך, בסדר? אחד, יציאה מאזור נוחות. מאוד 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 העזתם לצאת מאזור נוחות. אתם שניכם מאזור גוש עציון, ירושלים, זה מקומות הצמיחה, זה המובן מאליו. ופה גם קוראים לפחות החיים שלך, חיי תורה, כאילו של נשים, זה המרכז שלהם. ופה גדלת, ואני מרגישה שאת אומרת בעצם, הייתי מוכנה. ואת גם אומרת, היה מאוד אינטנסיבי. כלומר, כנראה עבדת מאוד מאוד קשה, יחד עם אמהות צעירה וכולי. ועוד דבר שהיה מאוד מאוד בולט בדברייך, זה כמות התמיכה שקיבלת מבית ומחוץ לבית, וממדרשת באר וממדרשת מגדל עוז וכולי וכולי. כלומר, באמת יש פה המון 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 תמיכה, אבל אני חושבת שחייבת להיות הנחישות, קודם כל שלך ושלכם בפרטי, לצאת מאזור נוחות, להתאמץ מאוד. זה נשמע חיים מאוד מאומצים. ותגידי ככה קצת על הסף, על הוויתורים שהוא היה צריך לוותר בשביל זה, או איך אתם עושים את זה ביניכם? כי זה נשמע שנים שהוא היה צריך לגבות אותך, לכאורה.
נכון. אז השנתיים הראשונות, לדעתי, אסף עוד היה באמצע תואר, בבר אילן, אז מהבחינה הזאת הוא השתדרג, כי אשדוד קרובה יותר לבר אילן, מאשר גוש הציון לבר אילן. אבל הרבה דברים, אנחנו גרנו בעיר, שבאמת פגשנו שם בשנה הראשונה כבר שתי משפחות, זאת אומרת, עוד משפחה שהגיעה בשביל באר, ועוד משפחה אשדודים. עד עצם היום הזה, והם היו לנו מקור תמיכה מאוד גדול גם, כאילו חברות מאוד אמיצה ומאוד טובה ועמוקה. ואסף בחר לבוא איתי עם החלום שלי. זאת אומרת, שוב, כשהתחתנו, הוא לא חשב שהוא מתחתן עם רמית, שיש לזה כל מיני השלכות, שבתות, פעם בשלוש שבתות, שבת מדרשה, אני. זאת אומרת, הרבה פעמים הגיעו אורחים מבחוץ, מורים אחרים שלימדו במדרשה הגיעו לשבת, אבל זה מחיר משפחתי גדול, כל שבת שלישית, להיות במדרשה שבועות, ליל שבועות, 4 שנים, לא היה לו. זאת אומרת, אני למדתי במדרשה כל הלילה, היו לנו 2 ילדים קטנים, באיזשהו שלב גם 3, אני למדתי כל הלילה, וגם התרחקנו מההורים שלו, מהחברים שלו, אסף עדיין, גם אני היום, אבל קשר הדוק מאוד לחברי הילדות שלו מאפרת, כולם היו באזור, ואנחנו באמת התרחקנו, אבל באמת זה היה מבחירה, כאילו אמרנו, אנחנו לא טסים לשליחות, אנחנו הולכים לאשדוד, שהיא הרבה יותר קרובה, והיא גם שוב עיר מדהימה, שיש בה המון המון דברים, שגם באמת לא ידענו להגיד שאנחנו מחפשים, ומצאנו בזוגיות שלנו, במשפחתיות שלנו, וגם ברב תרבותיות.
אני שומעת את כמות התמיכה שקיבלת, שוב בעיניי הבסיסית ביותר זה התמיכה שקיבלת מאסף, גם קצת לעזיבה של האזור ושל המוכר. האם החזרת לו פעם, או שזה בכלל לא עולה על הדעת?
טוב, אני חושבת שאנחנו תמיד, נכון? זה הסיפור של זוגיות, שאנחנו תמיד עוזרים אחד לשני, ואנחנו מנסים לראות איפה השני יכול להתפתח ולהתקדם.
אבל יש בזה כל מיני דגמים. זאת אומרת, יש זוגות שבאמת מישהו אחד הוא בתפקיד יותר אורח, אורפי נקרא לו, הרבה שנים, ועוזר מאוד 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 לבן זוגו, בן או בת זוגו, להתפתח. בקיצור, באמת יש כל מיני דגמים, בואי רגע תספרי משהו עליכם.
אז אני אגיד שלאורך כל השנים שלי בבאר, עבדתי הרבה עד שהילדים חזרו מהמסגרות. אני גם בשנים שלנו בבאר, באשדוד, אני בדרך כלל הייתי זאת שאספה את הילדים, אבל באמת, אחרי שהם היו הולכים לישון, הרבה פעמים חזרתי למדרשה, ערב בשבוע התלמידות היו באות אלינו, ובמהלך השנים האלה אסף סיים את התואר שלו, ורצה, בזמן שהוא חיפש עבודה, הוא רצה לעשות מילואים בתור קבן. מן הון להון הוא מצא את עצמו הקבן. של בסיס הטירונים ניצנים, הוא התקבל שם לעבודה, ובעצם התגייס מחדש לקבע, לפני קצת יותר מ7 שנים.
כשאתם באשדוד.
כשאנחנו באשדוד, ובסיס טירונים ניצנים, זאת אומרת, הציעו לו תפקיד בביסלח, הוא אמר להם, לא, אני לא נוסע שעה וחצי כל יום לבסיס, אני גר באשדוד, אני רוצה לעבוד קרוב לבית. הוא גם עזר לי לפזר את הילדים כמעט כל בוקר, היה מוריד אותי במדרשה ונוסע לבסיס.
אבל זה הייתה קפיצה מבחינתו.
אז באמת, באמת, תחילת הדרך שלו כקבן הייתה, זה היה כאילו, זה המקצוע, זאת אומרת, סיימתי ללמוד עבודה סוציאלית, באתי להיות קבן, לאט לאט הבנו שאם הוא רוצה להישאר בצבא, והוא החליט שהוא רוצה, היה לו טוב, גם ההתפתחות המקצועית שלו הייתה מאוד משמעותית, יש שם גם לימודים פנימיים של הצבא, וגם עידוד ללמוד תואר שני, בקצור, מקום טוב מקצועית בשבילו, ואחרי כמה שנים הבנו שאם הוא רוצה להמשיך בצבא, יש צורך לעשות תפקידים גם סגורים. זאת אומרת, לא כמו שהיה עד עכשיו, שהוא ישן בבית, והוא קם בבוקר, והוא מפזר את הילדים, והוא חוזר ב5, עבודה משרדית יותר, אלא שהוא צריך לעשות תפקיד עם שבתות, עם לילות. אנחנו במילא, הייתה לנו התלבטות בגלל הקהילה, היו לנו חברים מאוד 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 טובים באשדוד, אבל לא הייתה לנו קהילה, והתלבטנו מה המשך דרכנו גם מבחינת מגורים, הבחורה שלנו הגיעה לכיתה א', היא הייתה כבר בגן חובה, ובעיקר מה שהכריע את הכף היה שאסף רצה להתקדם בצבא, והוא התקבל להיות באזקבן של חטיבת הבקעה, ולא בניצנים, שזה רבע שעה מאשדוד. ועם כל הסיבות האלה, גם הקהילתית וגם המשפחתית, החלטנו שאנחנו כדאי לחזור לקור מחצבתנו, אזור גוש עציון ירושלים, מתוך מחשבה שבתפקיד כזה אני אצטרך יותר עורף משפחתי, אני ארצה להיות יותר קרובה להורים שלי, להורים שלו, שאני אוכל להיעזר בהם, כבר היינו עם שלושה ילדים.
וגם תתני עורף להתפתחות שלו. זאת ששוב, אנחנו עסוקות פה בשאלת ההתפתחות, מה שאני שומעת זה שהוא נתן לך כמה שנים לצאת מאזורי הנוחות ולפרוח ולעשות דברים שלא חלמת שתעשי, ואחר כך כשהוא עומד בפני הכרעה כזאת, אז את בעצם אולי קצת מוותרת באמת על ההובלה של באר, ואתם חוזרים הנה גם כדי לקבל עורף משפחתי, אבל בעצם את העורף הראשון שלו.
כן.
כלומר, את הולכת עם החלום שלו במידה רבה.
נכון. אני כן, אז, כאילו, כן היו עוד סיבות לעבור דירה, אבל באמת גם זה, גם המחשבה של עכשיו תורו. כאילו, עכשיו תורו להתפתח, עכשיו תורו ללכת לתפקיד. אנחנו מדברות עכשיו בעיצומה של מלחמה, שכל כך הרבה נשים לבד בבית, ימים על גבי ימים.
אבל לא מבחירה. את מתארת את זה מבחירה.
נכון. אז בחרנו את זה, הוא עבר לבסיס בביקה, הוא היה צריך בין לילה לשניים בשבוע לישון בבסיס, כל, שוב, היום זה נשמע מעט, אבל אז היה הרבה, כל 9 שבתות הוא סגר בבסיס, ומשם הוא גם המשיך והתקדם אחרי שנתיים. הוא המשיך והתקדם לעוד תפקיד באוגדת היוש, שזה מבחינתי היה עוד יותר אינטנסיבי, כאילו, כל מי שמכירה את מדינת ישראל יכולה להבין למה אוגדת היוש יותר אינטנסיבית מהבקעה, שם זה היה שבת פעם בשישה שבועות, ורק בבסיס, בבקעה עוד היינו נפגשים בכל מיני מקומות אחרים, והוא לא חייב להיות בבסיס.
אז בעצם, 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 את אומרת פה, הבלט את המילה הזאת, ואני חושבת שהיא מילה מעניינת בהקשר הזה, לא במובן, אמרת את המילה תורות, היא לא מובנת מאליה, שיש תורות להתפתחות, יש תורות לכל מיני דברים, שיש תורות להתפתחות, כלומר, התפתחות זה דבר שאנחנו עושים ביחד, זה משימה של שנינו, פעם אחד יותר בחזית ואחת בעורף, ופעם אחת בחזית ואחת בעורף, וזה משחק הזה, כן? נורא בא לי להגיד מה החלום הבא, לשאול. בעזרת השם הוא יקרה עוד. זה באמת מעניין. יש לזה מחירים לדגם הזה?
באמת לא יודעת. זאת אומרת, אני לא מצליחה לדמיין את זה אחרת. כיוון שההתפתחות שלי חשובה לאסף, כמו שהיא חשובה לי. חשוב לי להתקדם, חשוב לי ללמוד, חשוב לי להמשיך איזה, וגם לי חשוב שאסף יתפתח. זאת אומרת, כשהוא מתפתח, אני שמחה. כאילו, אני שמחה בשבילו, שהוא גם, הוא מתקדם מאוד. אני כן אספר ששנה שעברה הייתי אמורה ללמוד, למדתי, אבל למדתי בתוכנית הלכה, שהרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי, פה בבית המדרש, והייתי אמורה להיבחן גם בסוף שנה, בהלכות נידה, ובשביל זה אסף היה אמור לפנות עוד צהריים שהוא יהיה עם הילדים, כי אמור להיות לו, זאת אומרת, השנה זה גם קורה, יש לו צהריים שהוא אוסף את הילדים, ואחרי אליי עד שאני חוזרת מבית המדרש, ב-10 בלילה, 11 בלילה. כמובן שזה לא קרה, שנה שעברה.
טוב, זה עוד נושא גדול, כן. אבל
לא, אבל אני אומרת, זה חלום שבסוף לא נבחנתי, זה מחיר מאוד מאוד שולי. בעיניי של המלחמה, אני אפילו לא מחשיבה אותו ככלום, אבל כאילו זה היה התור הבא. זאת אומרת, כאילו מבחינת תורות ששאלת, כאילו היה אמור להיות תור, ובסדר, העולם.
לא, זה ודאי שהמציאות מאתגרת בכל מיני הקשרים, ודאי שהמלחמה טרפה המון המון חלומות, אבל אני חושבת שאנחנו לומדים ממך ככה את הדבר הזה. לא דיברת על עייפות, לא דיברת על כל מיני דברים שאני ככה מקשיבה לך, מזדהה, אבל גם יודעת ככה את המחיר. כלומר, אני חושבת שלחיים מהסוג הזה יש גם, יש המון המון רווח, ברוך השם, ויש גם מן הסתם את הגבולות שלהם, את מה לא ניקח על עצמנו, מה נגיד לעצמנו שבעצם אי אפשר, וזה גם ככה ברקע של זה.
אני חושבת שגם לילדים יש, זאת אומרת, ברור לשנינו שהילדים שלנו זה הדבר הכי חשוב בחיים שלנו, אבל אנחנו באמת נורא עסוקים. אנחנו באמת, באמת נורא נורא עסוקים. אנחנו משקיעים בהם המון. באמת אנחנו משקיעים בהם המון, אבל אנחנו, עכשיו אני גם מסתכלת סביבי, ואני רואה שהרבה זוגות סביבי, זאת אומרת, אני חושבת שרוב החברים שלי חיים באינטנסיביות, אבל אני חושבת שהרווח של
ואין לך שאלות על האינטנסיביות הזאת?
יש לי לפעמים שאלות על האינטנסיביות הזאת. לפעמים אני אומרת, וואי, אולי אני אלך לעבוד באיזו עבודה, שאני חוזרת הביתה בשתיים, ובאמת נגמר יום העבודה שלי. ואין אחר כך טלפונים, ואין אחר כך וואטסאפ, ואין אחר כך שיחות, ואין אחר כך... אני לא רוצה. בסוף אני מאוד מאוד שמחה במקום העבודה שלי. כשחזרנו לגוש עציון, לא אמרנו את זה, אבל כשחזרנו לגוש עציון, חזרתי לבית המדרש בתור רמית. מבחינתי זה היה כאילו תפקיד פחות אינטנסיבי, כי ברוך השם, הצוות בבית המדרש במגדל עוז מאוד מאוד גדול, ואני לא אחראית על כל הסעה וכל מיני דברים קטנים, אלא אני יכולה לבוא, ללמד ו...
כן, כן. אז נראה לי אנחנו נסיים גם באיזה הודעה, על, על כל מה שמתאפשר, כמובן. כאילו, יש פה באמת המון 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 טוב, גם ביכולות שלכם, וגם בתמיכה, וגם באמת בהזדמנויות. זה הקדוש ברוך הוא. מזמן את ההזדמנויות, ונותן כוח.
בהחלט. בהחלט יש לי הרבה הרבה תודה על כל האפשרויות וכל ההזדמנויות שנקרו בדרכי, וגם הקדוש ברוך הוא שזימן אותם, ואפשר לנו בריאות, וגם אפשר לנו פרנסה. זאת אומרת, לאורך כל השנים לא הרגשנו דחוקים, וגם זה להורים, לעורף המשפחתי, שבהחלט בזכותו, באמת בזכותו. אנחנו מברכים על זה תמיד.
תודה, תודה.
תודה.
תודה שהייתם איתנו. אם יש הערות, מחשבות, יש פה מייל בקישור, אשמח לשמוע מכן ולהתראות בפרק הבא.